מותם של נדב ואביהו עומד ברמיזה כבר בתחילת הפרשה. ויהי ביום השמיני, הוא ראש חודש ניסן, הוא יום הקמת המשכן, הוא יום מותם של נדב ואביהו, והוא מפורש בפסוקים שבאים בהמשך הפרשה. אלה הפסוקים הנמצאים בראש העמוד למעלה. אני ארצה לעסוק הפעם לא במותם של נדב ואביהו, אלא בתגובתו של אהרון למשמע הבשורה הזאת על מות נדב ואביהו. ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו, ויתנו בהן אש, וישימו עליה קטורת, ויקריבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם. ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם, וימותו לפני השם. ויאמר משה אל אהרון, הוא אשר דיבר השם לאמור, בקרובי אקדש, ועל פני כל העם אכבד, וידום אהרון. הפסוק הזה הוא פסוק קשה, הוא פסוק שיש לו משמעות רבה מאוד בצורך להבין אותו. זו הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים נחמה מהסוג הזה שמשה מנחם בה את אהרון במקרה שלנו. גם העיתוי שלה הוא מיוחד מאוד. האש יוצאת מן השמיים, אוכלת את העולה, את החלבים. הפסוקים שקדמו לפסוקים האלה מתארים את המצב הגדול ביותר שישראל מגיעים אליו. וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם. העם מגיע לאקסטזה עצומה של טהרה, של קדושה, ואז האסון הנורא הזה של מות נדב ואביהו בא יחד. והדברים שמשה אומר לא כל כך מובנים. הוא אשר דיבר השם לאמור, בקרובי אקדש. היכן דיבר כך השם לאמור? ועל פני כל העם אכבד. וידום אהרון משמע שהדברים האלה גרמו לו לאיזושהי נחמה, שהתגובה שלה הייתה השתיקה הזו. וידום אהרון. מהי הנחמה? מהי השתיקה? מה משמעותה של השתיקה? רש"י לומד כך, רש"י מצד שמאל בראש העמוד: הוא אשר דיבר, היכן דיבר? זו הבעיה הראשונה מבחינה פרשנית. היכן דיבר? אגב, כדאי אולי לפני שממשיכים את רש"י לראות איך פרשנים אחרים לגמרי יצאו מזה, ולפני שאקרא את רש"י אולי נראה רגע את הרמב"ן הנמצא שלישי מימין, שני אחרי הרשב"ם. הרמב"ן לומד, הוא אשר דיבר, אין צורך לחפש היכן דיבר. הביטוי הוא אשר דיבר, פירושו, אמר לו משה לאהרון, זה דבר השם. זאת גזירה. הוא אשר דיבר השם, מתי? עכשיו. זו גזירה, זה דיבורו של השם, וגזירות השם נקראות דיבור. הרמב"ן בפירוש לפני מעריך בזה, ואז הוא אומר את המילים הבאות: והנה אמר משה, אני אקרא ברמב"ן עצמו, המקרה הזה הוא אשר גזר השם לאמור אל ליבו. דיבר השם אל ליבו, גזר השם לאמור אל ליבו, בקרובי אקדש, שלא יהרסו אל קדושתי, ועל פני כל העם אכבד, שיהיו נוהגים כבוד במשכני. הרמב"ן מסביר את זה ספציפית לגבי העניין של נדב ואביהו. לא יהרסו בקדושתי, יפעלו על פי מה שאני מצווה, ועל פני כל העם אכבד, ללא קשר לסיפור הזה עכשיו. על פני כל העם אכבד במה שמכאן ואילך יהיו נוהגים כבוד במשכני, ויקריבו אש רק כאשר הם מצווים. וטעם וידום אהרון, לפי זה מה זה מנחם? לפי זה מה גורם בדברים האלה של משה לנחמה מצידו של אהרון? וטעם וידום אהרון שהיה בוכה בקול, ואז שתק. או כטעם ואל תידום בת עינך. הפירוש הראשון של הרמב"ן, וידום, טכני. אהרון הוריד את בחייתו, דם מבחייתו, שתק מבחייתו, ואז שתק. הפירוש השני, ראינו באיכה שכשאדם מוחה את דמעותיו, קוראים לזה תידום בת עינך. אז אם כן, זה הפירוש של וידום אהרון, ובאמת זה לא היה סוג של נחמה, ובדום הזה, בשתיקה של אהרון, אין איזו מין שתיקה מיוחדת שבאה לברר צורה מסוימת של אבלות, של הבנה, של הפנמה מסוימת, אלא מצב, מצב נפשי. הוא בכה והפסיק מבחייתו. זהו הפירוש של הרמב"ן. הרמב"ן מגיע לפירוש הזה מפני שקשה לו כנראה הקושי הראשון של רש"י. היכן דיבר? איפה ראינו שהקדוש ברוך הוא אמר בקרובה יקדש? וממילא מגיע הרמב"ן לזה שזה דבר מנותק. משה אומר לו, הוא הדבר הזה המתרחש, זהו מה שמדבר השם, זוהי קדירה, שאותה קובע השם, וכאילו הוא מדבר אותה אל ליבו, וצריך לקבל את גדירותיו. הרשב"ם אגב, אולי נראה גם אותו לפני שניכנס לרש"י, הרשב"ם אומר, וידום אהרון מאבלותו, ולא בכה ולא התאבל. בשלב מסוים הוא הפסיק את אבלותו, והפסוק מתאר אולי מצב הרבה יותר מאוחר. מתים נדב ואביהו, ובשלב מסוים אהרון קם מאבלותו. ולקימה הזאת מן האבלות קוראים וידום אהרון. וגם הרשב"ם בהמשך יסביר שהוא מגיע לזה מפני שקשה לו היכן דיבר. אבל אנחנו נצא מהתפיסות הפשטניות האלו שהרגע ראינו וננסה ללכת עם רש"י. רש"י נאמן כאן לחז"ל, לומד את הפסוקה. הוא אשר דיבר וגומר. היכן דיבר? ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי. תחילת פרשת תרומה, שהקימו את המשכן, ונקבע היעד להקמת המשכן, היעד הוגדר כך: שמה אני אבעד לבני ישראל, נועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי. שם את קדש בכבודי. ולומד רש"י על פי חז"ל כך: אל תקרא בכבודי, אלא במכובדי. אמר לו משה לאהרון, אחי, יודע הייתי שיתקדש הבית ומיודעיו של מקום, והייתי סבור או בי או בך. עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני וממך. נראה שיש כאן מהלך של נחמה. הוא אשר דיבר השם בקרובי אקדש, הקדוש ברוך הוא גילה לנו שהמקדש, ישועה הגדולה הזאת, שהשמחה הזאת תהיה מהולה באבל גדול, שהקידוש השם שיתגלה בעולם יעבור גם דרך דברים כאלה. אני חשבתי ששמו יתקדש דרכנו. עכשיו מסתבר שהם גדולים ממני וממך. יש פה מימד של נחמה, של מי הם המתים, של דיבור עליהם, של הבנה שמה שקרה כאן הוא התקדשות של הקדוש ברוך הוא. עכשיו צריך רש"י להבין איך כך מתקדש השם. המשיך רש"י ואומר, הידום אהרון קיבל שכר על שתיקתו. ומה שכר קיבל? שנתייחד עמו הדיבור שנאמרה לו לבדו פרשת שטויי יין. עוד כמה פסוקים תאמר הפרשה של יין ושיחר על טשט, והיא תפתח בפתיחה ויאמר השם לאהרון, ורק לאהרון. וכאן התייחד לו הדיבור מיד אחרי שהוא שתק עם שמיעת דברי הניחום. איך הדברים מנחמים רש"י ממשיך להסביר? בקרוביי, בבחיריי, ועל פני כל העם אכבד. הרמב"ן, אם אנחנו זוכרים, הסביר אכבד ללא קשר למותם של נדב ואביהו. על פני כל העם אכבד שמכאן ואילך יקפידו במשכן, ואז כבודי יתגלה במשכן. רש"י אחרת, ועל פני כל העם אכבד שהקדוש ברוך הוא עושה דין בצדיקים, מתיירא ומתעלה ומתקלס על ידי הבריות. אם כן באלו, כל שכן כשהוא עושה דין ברשעים. וכן הוא אומר, נורא אלוהים ממקדשך, אל תגרי ממקדשך, אלא ממקודשך. נראה שאם כן, כל הפסוק הזה הוא דו-שיח עצום. דו-שיח, אולי חד-שיח, שצד אחד מדבר וצד אחד שותק. והצד המדבר מנחם בדיבורו. וכל הפסוק מתאר בעצם את ההבנה של משה, את מה שמתרחש כאן, כאיזשהו דבר גדול, מקודש, מרומם. אהרון מבין שמשהו פה מתרחש, והוא שותק. השתיקה שלו מבטאת המון. הוא נוטל שכר על השתיקה. כך מבין רש"י. לא כך הבין הרשב"ם, לא כך הבין הרמב"ן, אבל כך הבינו חז"ל ורש"י בעקבותיהם. ואנחנו גם כן ננסה ללכת בעקבות זה, וננסה להבין מתוך דבריו של משה את שתיקתו של אהרון. נדמה לי שלשתיקתו הזאת של אהרון יש משמעות עצומה. זהו הסיפור הראשון של מוות על קידוש השם, כפי שהוא מתואר על ידי רש"י. סיפור ראשון של בקרוביי אקדש, בבחיריי, אל תקרי ממקדשך אלא ממקודשך. לימוד עצום. הקדוש ברוך הוא מתיירא ומתקדש בקרוביו. ונקדש בכבודי, אל תקרי בכבודי אלא במכובדי. ושני הלימודים גם יחד באים ומבררים את אותו דבר. התקדשותו, התעלותו של הקדוש ברוך הוא בעולם לא תמיד באה בצורה הברורה שהוא מתגלה דרך כבודו במקום, דרך נקדש בכבודי או דרך מקדשו, אלא לפעמים הוא מתגלה בדיוק הפוך. כבודי ירד לגנו לרעות בגנים וללקוט שושנים. אנה הלך דודך יפה בנשים, אנה פנה דודך ונבקשנו עמך, קראנו בפסח. דודי ירד לגנו להרוגות הבוסר, לרעות בגנים וללקוט שושנים. לראות בגנים אלו ישראל, אומרים חז"ל, וללקוט שושנים אלו צדיקים שהלך ללקוט. וכך הוא מתקדש. דודי ירד לגנו. ואהרון שומע את זה ושותק. ולשתיקה הזאת של אהרון יש משמעות מאוד גדולה. על השתיקה הזו אני מבקש לדבר הפעם. רק אזכיר לפני כן שאת השתיקה הזו אפשר להבין בצורה הפשוטה. הוא שותק לפני שהוא מבין שיש פה משהו מרומה מאוד ואין על מה לדבר עכשיו. אז שותקים. זו דרך אמיתית, נכונה, אבל אני חושב שיש משהו הרבה יותר עמוק. כדאי לזכור שהשיחה הזאת בין משה המדבר לאהרון השותק היא התהפכות היוצרות בתורה. כשמשה נבחר, הוא כבד פה וכבד לשון. הוא לא איש דברים. ואהרון ידעתי כי דבר ידבר. הוא יהיה לך לפה, ואתה תהיה לו לאלוהים. אהרון הוא המדבר, ומשה הוא השותק. וכאן היוצרות מתהפכות. על השתיקה הזאת אני מבקש להיכנס מתוך גמרא שפעם הזכרנו אולי על פה בהקשר כזה או אחר. אני מבקש להיכנס אליה בפנים וללמוד את מעלת השתיקה. ולמעלת השתיקה אני רוצה להיכנס לרבי עקיבא. ימים שמתו בהם תלמידי רבי עקיבא, וימים שדרך רבי עקיבא יש הרבה מה ללמוד בסוגיה הזו שבה אנחנו נמצאים עכשיו. אמר רב יהודה אמר רב, מתחת לפסוקים בגמרא המופיעה כאן מננחות. בשעה שעלה משה למרום, מצאו לקדוש ברוך הוא שיושב וקושר כתרים לאותיות. משה עולה למרום לקבל את התורה, והוא מוצא את הקדוש ברוך הוא יושב וקושר כתרים לאותיות, שעטנז גץ, כל מיני כתרים שיש עוד לקשור על האותיות. אמר לפניו ריבונו של עולם, מי מעכב על ידך? אמר לו, אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דור, ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ טילים טילים של הלכות, ועד שאותו עקיבא בן יוסף לא יסיים לדרוש את כל מה שיש לו על כל קוץ וקוץ, תורה מסיני אינה מושלמת. תורה מסיני כוללת גם את מה שעתיד לדרוש תלמיד ותיק. ולעקיבא בן יוסף עוד יש דרשות. אמר לפניו ריבונו של עולם, הראהו לי. מעניין, לראות אדם כזה שמעכב מלתת את התורה, וכדאי לשים לב. אדם שמעכב מלתת את התורה פירושו, אילו היה הדבר מתעכב אולי פחות שעה אחת, היינו חוסכים למשל את העגל. אבל הדבר מעוכב. אמר לו, חזור לאחורך. רוצים לראות את רבי עקיבא, צריכים לתפוס מרחק. הלך וישב בסוף שמונה שורות. נכנס לבית המדרש של רבי עקיבא, תיאור בלתי רגיל. נמצאים בשמיים, משה רבינו רוצה לראות את רבי עקיבא ומושיבים אותו בסוף שמונה שורות, גרסאות אחרות בסוף שורה שמינית. ולא היה יודע מה הם אומרים. תשש כוחות. יושב משה רבינו, לא מבין מה מדברים אצל רבי עקיבא, ולא מעין. תשש כוחות. כיוון שהגיע רבי עקיבא לדבר אחד, אמרו לו תלמידיו, רבי, מניין לך? ומאיפה אתה יודע? אמר להם, הלכה למשה מסיני. דברים ישנים, הלכה למשה מסיני. נתיישבה דעתו. רבי עקיבא הגיע ולא מבין מה אומרים, אבל עכשיו אומרים הלכה למשה מסיני, נתיישבה דעתו. חזר ובא לפני הקדוש ברוך הוא. אמר לפניו ריבונו של עולם, יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי? שאלה שצריך להבין אותה. אמר לו, שתוק. כך עלה במחשבה לפניו. אמר לפניו ריבונו של עולם, הראיתני תורתו, הראיני שכרו. כאן הדברים ידועים, אבל כדאי לראות אותם מבפנים. אמר לו, חזור לאחוריך. חזר לאחוריו. ראה ששוקלים בשרו במקולים. שוקלים בשרו במקולים אחרי שסורקים את בשרו במסריקות של ברזל, כמו הגמרא בברכות בסוף המסכת, כשהוא קורא קריאת שמע, ובאותה שעה באים ויוצאת נשמתו באחד, אחר כך את בשרו זה לוקחים ומוכרים ושוקלים במקולים. ורום, ראה ששוקלים בשרו במקולים. אמר לפניו ריבונו של עולם, זו תורה וזו שכרה? אמר לו, שתוק. כך עלה במחשבה לפניו. לפני שניכנס לחלק השני, צריך קצת להבין את החלק הראשון, בקיצור מוחלט. כשרבינו יורד ומבקש לראות את האדם הזה שמעכב את נתינת התורה. מראים לו אדם בסוף כמה דורות, עקיבא בן יוסף, והאדם הזה יש לו השפעה גדולה בעולם. והוא מעכב את נתינת התורה בעולם. כשרבינו רואה את האדם הזה ובא בשאלה, השאלה נובעת מהתחושה שהייתה לו. הוא ישב שם ולא הבין מה הם אומרים. כשהוא לא הבין מה הם אומרים, תשש כוחו. מה פירוש תשש כוחו? תשש כוחו למה? כי הוא לא מבין, ונתיישבה דעתו למה? כי הזכירו אותו עכשיו בשיעור. תשש כוחו זה דבר אחר לגמרי. תשש כוחו מפני שמשה רבינו פתאום פחד מאוד. הוא שומע את עקיבא בן יוסף, שבגללו תורה שבכתב מתעכבת, והוא, משה רבינו, מקבל התורה שבכתב, לא יודע מה מדברים שם. הוא ירא מאוד. אולי יש פה תורה חדשה. אולי הדברים מנותקים. אולי אין חיבור בין הדברים שהתגלו בסוף כמה דורות אצל עקיבא בן יוסף ואצלי. וכוחו תש. על מה אני עמל? הוא נשאר בסוף שמונה שורות, וכדאי לשים לב, סוף שמונה שורות, העולם שלנו הוא עולם טבעי של שבעה ימים ושבעה נהרות ושבעה רקיעים, ויש עולם ככה מעל זה, עולם שהכל הוא בשמונה. ובעולם הזה נמצא משה רבינו ביחס לרבי עקיבא שנמצא כאן בעולם. הוא יושב בשורה השמינית, הוא בוחן אותנו כאן. וכיוון שמגיע רבי עקיבא לדבר אחד, אומרים לו תלמידיו, רבי, מניין לך? והוא אומר להם, מניין? הלכה למשה מסיני. יש כאן מסר עצום. ואז נתיישבה דעתו. כשתש כוחו, תש כוחו, מפני שהוא באמת חשב שהדברים מנותקים. כשנתיישבה דעתו, היא נתיישבה מפני שהוא רואה שמקורם של הדברים הוא אותו מקור. והוא פתאום הבין שבאמת משה רבינו לא צריך להבין במה עוסקים בדורו של עקיבא בן יוסף. בדורו של עקיבא בן יוסף יש עניינים ששייכים לדורו של עקיבא בן יוסף. ובהם משה רבינו לא צריך להיות. משה רבינו חי בעולם שלו. רק משה רבינו חייב לדעת שמקורם של כל השינויים האלה, מקורם של כל הדברים האלה, מקורם של הדברים שבסוף כמה דורות מתרחשים ומשה אולי לא מבין אותם, מקורם נמצא אצלו במשה מסיני. ואז מתיישב את דעתו. ואז הוא בא לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, יש לך אדם כזה בעולמך? ובהמשך הדברים ננסה להבין מה זה אדם כזה. אבל כבר עכשיו נוכל לומר, אם אני לא מבין אותו, זה לא רק מפני שהוא עוסק בדברים שאינני מבין. אני חשתי בשיעור אצלו בסוף 8 שורות שהוא חובק עולמות, שהוא רואה דברים בהיקפים שאולי אני לא רואה אותם, שהוא מאחד את הכל. כשהוא רואה את תורתו ובסוף רואה את שכרו, הוא לא רואה שני דברים מנותקים. גם כשהוא רואה את שכרו, הוא רואה שיוצאת נשמתו באחד. הוא רואה איך כל חייו קשורים לבכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. הוא רואה את רבי עקיבא הגדול, שעוד נעסוק בו בהמשך. וכשהוא רואה את ההיקף הגדול הזה של רבי עקיבא, הוא באמת בא ושואל שאלה אמיתית: אדם כזה יש לך בעולמך ואתה נותן תורה על ידי? התורה שצריכה להקיף את הכל והיא נצחית ושייכת לכל הדורות, אולי היא מתאימה יותר לאותו אחד שגם הוא מת בין 120 שנה, אבל אז יוצאת נשמתו באחד. ועל זה עונה לו משה, ועל זה עונה לו הקדוש ברוך הוא את התשובה הפשוטה: שתוק. כך עלה במחשבה לפני. מה פירושו של שתוק זה? והשתוק הזה חוזר על עצמו אחר כך כשהוא רואה את סופו. זו תורה וזו שכרה. אנחנו אגב יודעים ששתיקה ושכר שייכים מאוד לנושא של אבילות. הרי השאלה הראשונה בוידום אהרון זה: מה זה מכאן נטל שכר על שתיקתו, וכי מה היה לו לעשות חוץ מלשתוק? מה נטילת השכר על השתיקה? אנחנו שותקים, אנחנו שותקים כשאנחנו לא יודעים איך להגיד. מהי נטילת השכר הזה? ישנו ביטוי בגמרא: אגרא דביתמיה שתיקותא. השכר של בית האבל או של בית הקברות הוא השתיקה שיש שם, לא ההספדים. השתיקה, זהו השכר הגדול. מהו השכר? נדמה שהדברים פשוטים מאוד. ניתן להבין את השתיקה הזאת ברמה אחת, שבה ניסינו להבין את הדברים בהתחלה. שתוק מפני שאינך יכול להבין. וכך עלה במחשבה לפני. אבל ניתן להבין את השתיקה הזאת במדרגה אחרת לגמרי. יש דברים שבשביל להבין אותם צריכים לשתוק. יש לשתיקה עוצמה שאין לשום דיבור. המדבר באופן טבעי מתייחס לאותה נקודה שעליה הוא מדבר. הוא מתייחס לפרט כזה, לפרט אחר, בידיעה כזאת, לידיעה אחרת. משה רבינו עומד ורואה את רבי עקיבא נסרק במסרקות של ברזל ושוקלין את בשרו במקולין, והביטוי הוא נורא, שוקלין את בשרו במקולין, הרי את הנשמה של רבי עקיבא רצו הרומים. משה רבינו רואה את רבי עקיבא גם אחרי מותו. מי שמרוויח זה הם, הם מרוויחים אפילו מבשרו של רבי עקיבא את טובת ההנאה שלהם, כשהם שוקלים את בשרו במקולים. והוא עומד ושואל איך אפשר להבין את זה. ועל זה עונה לו הקדוש ברוך הוא את התשובה הגדולה ביותר: לא אי אפשר להבין. כששותקים אפשר להבין. מה פירוש? ישנה משנה ידועה שנמצאת משמאל העמוד הזה, משמאל הגמרא הזאת, ידועה לכולנו, לא תמיד שמים לב שהיא דברי רבי עקיבא. ובמשנה אומר רבי עקיבא כך, זה מאותו בית מדרש שבו יושב עכשיו משה רבינו ושומע את רבי עקיבא מלמד. רבי עקיבא אומר במשנה באבות, משמאל העמוד במקור השני, חוק וקלות ראש, מרגילים את האדם לערבה. ידיעה על. ועכשיו רצף. מסורת, סייג לתורה. מעשרות, סייג לעושר. נדרים, סייג לפרישות. סייג לחוכמה, שתיקה. אגב, מבחינת הסדר, היה צריך להיות כתוב הפוך. שתיקה, סייג לחוכמה. אבל זה התהפך. וההסבר הוא מאוד פשוט. מסורת, סייג לעושר. כל הדברים המובאים פה מובאים כדברים שהם מקדמים. מי שיעשר, עשר בשביל שתתעשר. ראינו יהודים שהתעשרו גם בלי לעשר. וראינו יהודים שעשרו בלי להתעשר. רק פחות או יותר זה הולך כך. כך מסביר כאן התוספות יום טוב. נדרים, סייג לפרישות. שרוצה להיות פרוש, ימעט בנדרים. יכול להיות אדם שהוא כל כך גדול ונזהר שגם אם הנדרים יהיה פרוש. ואף אחד לא הבטיח שמי שממעט בנדרים אכן יגיע לפרישות. אבל זה נכון, זה סטטיסטית נכון. לא שתיקה סייג לחוכמה, אלא סייג לחוכמה שתיקה. אין חוכמה בלי שקודמת לשתיקה. אבל באיזו שתיקה מדובר? חוכמה כאן אין פירושה עוד מידע. במובן הזה שתיקה היא דבר לא טוב, הביישן לא למד. חוכמה פירושה הכוח של אותו החכם, של איזה הוא חכם הרואה את הנולד, מי שיודע לראות דברים ולהיות חכם ולראות דברים שקשה לראות אותם. מי שרוצה לראות דברים במכלול, חייב להצטייד בשתיקה. רק מי שיודע לשתוק, יודע לראות דברים. אתה רוצה להבין את זו תורה וזו שכרה, תשים לב מה קורה לך עכשיו. אתה רואה את הנקודה הכי קשה, ואתה לוקח אותי בנקודה הכי קשה, שוקלין את בשרו במקולין, זה עוד הרבה יותר מסורקין במסריקות של ברזל. זה הכי שפל שיכול להיות. זה הכי תת אנושי שיכול להיות. ואתה רואה את הנקודה הקשה הזאת ועומד ושואל, זו תורה וזו שכרה. ואני מצווה עליך את מה שציוויתי מקודם. אתה חייב ללמוד לשתוק. כששותקים יכולים לראות גם 2,000 שנה אחורה, גם 2,000 שנה קדימה. לראות את רבי עקיבא בהמשך, לראות את רבי עקיבא לפני כן, אחרי כן. שתוק, ואז תבין מה עלה במחשבה לפני. השתיקה הזאת היא השתיקה של אהרון. וידום אהרון, מתי הוא שותק? כאשר הוא שומע ממשה את בקרובי אקדש, ועל פני כל העם אכבד. וידום אהרון. כשהוא שומע ממשה שישנו מהלך, והמהלך הוא ארוך, והמהלך הוא קשה, אבל המהלך הוא מהלך של השם המתקדש בעולם. ואי אפשר להבין את המהלך עכשיו כשרואים תמונה אחת. מפני שרואים רק תמונה אחת מתוך כל המהלך. אהרון מקבל את זה ומבין שהוא מפסיק להסתכל בתמונות פרודות. הוא מתחיל לראות את הכל מתוך שתיקה. וידום אהרון. איזה שכר נטל על שתיקתו? נאמרה לו פרשה. נתייחד לו הדיבור. כדי שיתייחד הדיבור עם אדם, כדי שהקדוש ברוך הוא ייחד את דיבורו עלינו, אדם צריך להתעלות מעל המציאות שהוא רגיל להיות בה. כשהוא מתעלה מעל המציאות הזאת, הפרשה הבאה מתייחדת איתו. וכמה מפליא, איזו פרשה זאת. זו הפרשה ששטויי יין לא ייכנסו למקדש. זו הפרשה שבאה לברר מה עושים לא כמו נדב ואביהו, ונשארים בקדושה, ומגיעים למה שבדרך כלל יכול להגיע רק מישהו שטוי ביינו. היין מוציא את הסוד. היין מעלה את האדם לעולמות אחרים. ואהרון מתייחד איתו הדיבור, והוא לומד את הפרשה איך אפשר להתקדש גם בלי להיות שטוי יין. הביטוי הזה של שתיקה במובן הזה מופיע בעוד הרבה מקומות. אבל רק אחרי שנתתי דעתי לשתיקה הזאת, נתתי דעתי לאונקלוס. אונקלוס המופיע כאן משמאל במקור השלישי. ברוב החומשים שיש לפנינו, אני משער לעצמי שזה מופיע כגרסה שמופיעה כאן בסוגריים. אבל בגרסה מדויקת, צילום כאן הוא מתורת חיים של מוסד הרב קוק, וכך מופיע בטאג' התימני בכתר תורה ובאונקלוסים קדומים. הגרסה הרגילה היא: ואמר משה לאהרון, הוא דמלל השם למימר בקריבי את קדש, ועל אפי כל עמה ועל פני כל העם את יקר, אכבד. ובדרך כלל הגרסה היא: ושתיק ושתיק אהרון. כאן לפנינו גרסה מופלאה. איך מתרגם אונקלוס וידום ושבח? נורא. תארים לאדם את מות נדב ואביהו, מה הוא עושה? הוא משבח. איך משבחים? איזה שבח? מאיפה ראה אונקלוס בדום שבח? מה פירושו של השבח? השבח הזה אין פירושו שהוא שיבח. השבח הזה הוא העומק הכי גדול של הדרישה מן האדם לברך על הרעה מעין מה שהוא מברך על הטובה. שהפירוש שלו הוא להצליח להגיע לעולם שבו אתה באמת מבין שישנו איזשהו מכלול גדול. וכשאתה מבין שישנו מכלול גדול, בעצם השתיקה שלך, אתה משבח את הקדוש ברוך הוא יותר מכל ההלילים, ויותר מכל השבחים, ויותר מכל הצורות האחרות. קבלת הדין בעומקה היא השתיקה שאותה מבקש הקדוש ברוך הוא ממשה. קבלת הדין בעומקה פירושה הכוח להבין שאינני מבין, ויש מכלול גדול שהולך ומתברר בעולם. ובקרובי אקדש, והשם הולך ומתקדש בעולם. ושבח אהרון. לאמיתו של דבר, זה בכלל לא חידוש. בפסוקים של אליהו בהר הכרמל מופיע הביטוי: ויאמר, צא ועמדת בהר, אני מדלג מקור אחד, לפני השם, והנה השם עובר, ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים לפני השם, לא ברוח השם. ואחר הרוח רעש, לא ברעש השם. ואחר הרעש אש, לא באש השם. ואחר האש קול דממה דקה. ביטוי בלתי רגיל. קול דממה. איך קול הולך עם דממה? דממה בדרך כלל בעברית, אם נבקש מכל ילד לתרגם, הוא יאמר בלי קול. קול דממה. ומפרש שם רש"י משמאל, כל דממה דקה. אני שמעתי כל הבא מתוך הדממה. זה עולם ומלואו, הרש"י הקטן הזה. לא ברעש השם, לא ברוח השם, לא באש השם. דרכו של אדם לראות את הקדוש ברוך הוא דרך הטבע. זוהי הדרך הרגילה. וכיצד היא הדרך, פותח הרמב״ם בהלכות יסודי התורה בפרק השני, לאהבתו, ליראתו, שיתבונן האדם בברואיו, בכל מיני צורות. רוח, אש, רעש. כאן הדברים מבטאים דווקא את הטבע שלא הולך כל כך לאיתו בנחת, אלא את הטבע שבא דווקא בזה. גם אז הקדוש ברוך הוא מתגלה. אבל לא ברעש השם, לא באש השם. באש אלוקים מתגלה. באש אלוקים נשפך. באש אלוקים מגיע ומגלה לך את כוחו הטבעי הגדול, העל-טבעי, היכול הכל, המשדד מערכות. אבל לא שם נמצא השם המפורש, לא שם נמצא השם. השם נמצא אחר כך, בכל שיוצא מתוך הדממה. בכוח לראות את הכל. ואיזה פסוקים הם כאשר אומר אותם אליהו הנביא בהר הכרמל לעם הפוסח על שני הסעיפים, מפני שהוא לא רואה את הקדוש ברוך הוא באותה המוחשיות שבה הוא רואה את הנביאים הקטנים. הוא לא רואה את הקדוש ברוך הוא באותה המוחשיות של נביאי בעל ואלילי איזבל. הוא מחפש משהו גדול. ואליהו מפחד שמה שהוא מצליח לשדר לעם זה שבמקום נביאי בעל הוא יראה לו עכשיו שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות אש יותר גדולה. אז העם ילך אחרי השם ויאמר השם הוא האלוקים. אבל הוא יאמר את זה בגלל האש, הוא יאמר את זה בגלל הרעש, הוא יאמר את זה בגלל הרוח. ואליהו קורא כאן מה שקרה בערך למשה רבינו. אז העם יחזור בו מהעגל, הוא יעבוד את הלוחות. מה נרוויח? דיברנו על זה. ואליהו מבקש ללמד את העם לא. לא ברעש השם, לא ברוח. דרכו של הטבע שהאדם רואה אותו דרך הפרטים. הקדוש ברוך הוא מתגלה בכל היוצא מתוך הדממה. והאדם שכל מעלתו היא להיות המדבר, צריך לדעת שיש מעלה מעל המעלה הזאת. והעולם המחולק לדומם, צומח, חי, מדבר, צריך לדעת שמעל המדבר יש עוד מעלה, נבואי, מלאכי, בעברית שלנו שותק. הכוח הזה של השתיקה הוא הכוח הגדול של לראות את הכל יחד. וידום אהרון מכאן שנטל שכר על שתיקה. עד כדי כך שבגרסה המובאת ברבן בברכות על הביטוי אגרא דביתמיה שתיקותא שהזכרנו מקודם על פה, שכר בית הקברות שתיקה מופיע אגרא דביתמיה שתיקותא מנלן, מניין שנאמר וידום אהרון. כאן לימדו אותנו אגרא דביתמיה. השכר הגדול הוא לא ההספד. השכר הגדול הוא מה שיש מעליו. ואת זה לומדים בבית המדרש של רבי עקיבא, ומרבי עקיבא הזה אני מבקש להגיע לגמרא המפורסמת, אבל הפעם ללמוד אותה באמת מבפנים. בזמן קצר שלא כל כך מאפשר, אולי לפני הגמרא הזאת רק הערה קטנטנה, על פי הדברים האלה ניתן להבין משנה ידועה שכדאי אולי להרוויח אותה משנה שנמצאת מתחת לרמב"ן מימין, שם כתוב רבי חנינא בן תרדיון אומר, שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב לעיתים. שנאמר ובמושב לעיתים לא ישב. אבל שניים שיושבים ויש ביניהם דברי תורה, שכינה שרויה ביניהם. שנאמר, אז נדברו יראי השם איש אל רעהו, ויקשב השם וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו וכו'. אז שניים שיושבים ומדברים בתורה, יש ביניהם שכינה, השם מקשיב ושומע. אין לי אלא שניים, אומרת המשנה. משנה נהדרת. מניין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, שהקדוש ברוך הוא קובע לו שכר, שנאמר, ישב בדד וידום כי נטל עליו. שואלים כל הפרשנים, מי אמר שישב בדד וידום, פירושו, ישב בדד וילמד תורה, וידום. הרמב״ם מובא ולא מובן בכלל. עד שמסתכלים בנוסחה שמובאת ברמב״ם המדויק אצל הרב קפח, שכאן בצילום לא נמצאת. כאן מובאת הגרסה הישנה, שכך למדו תמיד, וזה לא מובן. וידום אהרון מצד שמאל. וידום אהרון, זה חלק מפירוש המשנה לרמב״ם, ושתיק אהרון. ושתיק אהרון. ורעייתו שהוא כמי שקיים כל התורה כולה מאומרו כי נטל עליו כאילו נתינת התורה כולה הייתה בעבורו לבד, לא מובן. ברמב״ם המדויק מופיע אחרת לגמרי. וידום אהרון תרגומו, אני אומר על פה, ושבח אהרון. הגרסה המדויקת הייתה לפני הרמב״ם. והרמב״ם למד את האונקלוס על וידום אהרון ושבח. והוא הבין שהשתיקה היא השבח הגדול ביותר. שהשתיקה היא הכוח לסכם הכל יחד. והרמב״ם לקח את הדברים מהעולם הגדול של וידום אהרון לעולם של תלמוד תורה. ודיבר על שני סוגים של לימוד. האחד עם החברותא, שבו שניים מדברים איש אל רעהו. והאחד שבו אתה רואה את הכל לבד. ואתה מבקש לסכם את הכל, ואז אתה יושב בדד וידום, וידום פירושו ושבח. הדממה היא הדבר הכי מראי שיש. כל היוצא מתוך הדממה, לפני שהיא מקיפה את הכל. זהו בית מדרשו של רבי עקיבא, שמקוצר הזמן נראה בו רק את אותה גמרא. רבן גמליאל, רבי אלעזר בן עזריה, רבי יהושע ורבי עקיבא. הרביעייה הזאת חשובה מאוד היסטורית. ארבעה הנשיאים או המועמדים לנשיאות של ישראל. רבי יהושע, רבי עקיבא, אלה שעומדים להיות נשיאים כאשר יש הפיכה ובה מתמנה רבי אלעזר בן עזריה, וכל אחד מטעמים אחרים לא מתמנה, ואז מתמנה רבי אלעזר בן עזריה. והם מהלכים בדרך, ושומעים כל המונה של רומי מפלטה בריחוק 120 מיל. הם מהלכים בדרך, ובין אלה מי שאנחנו מכירים בהרוגי מלכות הוא רק רבי עקיבא. לא רבי אלעזר בן עזריה, לא רבן גמליאל ולא רבי יהושע. והם שומעים כל המונה של רומי מפלטה בריחוק 120 מיל. התחילו בוכים, ורבי עקיבא משחק. אמרו לו, מפני מה אתה משחק? אמר להם, ואתם מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, הללו קושיים שמשתחווים לעצבים ומקטרים לעבודת כוכבים, יושבים בטח והשקט. ואנו בית אדום רגלי אלוהינו שרוף באש ולא נבכה. אמר להם, לכך אני משחק. ומה לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמה. דברים ידועים, אבל הדברים לא הגיוניים. מה אומר פה רבי עקיבא? למה באמת עומד פה רבי עקיבא מול הגדולים האלה ושואל אותם, מפני מה אתם בוכים? הוא באמת לא יודע מפני מה הם בוכים. הקושייה מפני מה אתה משחק היא קושייה צודקת, היא קושייה טובה. אבל מפני מה אתם בוכים זאת באמת שאלה? אתה לא מבין למה בוכים? הללו חושיים שמקטרין ומזבחים? והוא אומר להם, לכך אני משחק. אבל הדברים האלה באמת לא מספיק מובנים, ולמענם בא הסיפור הבא בגמר. שם הדברים חוזרים ומתבררים שוב. שוב, פעם אחת היו עולים לירושלים, כיוון שהגיעו להר הצופים קרעו בגדיהם. כיוון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיצא מבית קודשי הקודשים. התחילו הם בוכים, ורבי עקיבא משחק. אמרו לו, מפני מה אתה משחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו והזר הקרב יומת, ועכשיו שועלים הלכו בו ולא נבכה. אני עוצר לשנייה, שוב אותה קושייה. אתה לא מבין מפני מה הם בוכים ומה הם עונים. במקום שיענו לו ככה, אתה הרי מבין למה בוכים. ובמקום שישאלו אותו מה פירוש מפני מה אנחנו בוכים, הרגע היינו בהר הצופים ושם גם אתה קראת את בגדיך. אז מה אתה שואל מפני מה אנחנו בוכים? קראת את בגדיך ושמחת? לקרוע את הבגדים כי אתה רואה את המקדש חרב אתה מבין. אבל למה בוכים כששועל יוצא מבית קודשי הקודשים אתה לא מבין? ואיך הם צריכים להסביר לו את זה מפסוקים? מקום שכתוב בו והזר הקרב יומה? מין דבר משונה כל כך, ועכשיו שואלים ילכו בו ולא נבכה. אמר להם, לכך אני משחק, עוד נחזור לכל. תכתיב והעידה לי עדים, וזה בידוע. למי בדיוק זה בידוע? רבן גמליאל ורב לזר בן עזריה ורבי יהושע לא מבינים את זה. אתה רוצה שאנחנו נבין את זה? מה פירוש בידוע? ומה הפירוש של עד עכשיו שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, הייתי מתיירא שלא תתקיים, היית מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה? באמת? חששת שמא היא לא תתקיים? ואז בלשון הזה אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, מה הוא הפך אצלם? הם לא ראו בשועל את נבואות החורבן? נשיא ישראל, נשיאי ישראל, רבי יהושע, לא רואים בחורבן את נבואתו של החורבן? מה הם לא ראו שרבי עקיבא ראה? לעניות דעתי, ורק בשביל זה הבאתי את הגמרא הזאת, המילה המרכזית בגמרא הזאת היא עכשיו. יש כאן דיון בעכשוויות, דיון בעל משמעות גדולה מאוד. ומיד נחזור אליו. שרבן גמליאל ורב לזר בן עזריה ורבי יהושע בוכים, מתקיף אותם רבי עקיבא בצדק מבחינתם. הוא לא שואל, ואתם מפני מה אתם בוכים, כתרגיל מתודי כדי לפתוח בשיחה. הוא שואל שאלה ומתכוון אליה בכל הרצינות. הוא רוצה לומר לגדולי הדור, הוא רוצה לומר לנשיאי ישראל, הוא רוצה לומר למי שמובילים את הדור, שהם כשרואים שועל יוצא מבית קודשי הקודשים, אסור להם לבכות. להם זה אסור, ולכן הם לא צריכים באמת לבכות. והם מבינים את זה יפה מאוד. ואז הם אומרים לו את המשפט הבא. ומזה נראה שזה באמת משהו. אמרו לו, מקום שכתוב בו והזר הקרב יומה. ועכשיו שועלים הלכו בו. אגב, דבר מרתק שעושה פה מספר האגדי, המדרשי כאן. הזר הקרב יומת כתוב. למה בחורבן הם לא הביאו איזה פסוק? אגב, שואלים הלכו בו מצלצל לנו פסוק הרבה יותר מוכר. שואלים הלכו בו זה סיומו של איכה. הר ציון ששמם, שואלים הלכו בו, הם יכלו גם את זה לצטט. ולא נבכה, ובכוונה הם לא מצטטים פסוק. וההסבר הוא מאוד גדול. אמרו לו רבי עקיבא, אתה שואל מפני מה אנחנו בוכים? אתה צודק, בעצם אסור לנו לבכות. אנחנו אמורים להנהיג את כולם. אבל יש לנו אליך שאלה פשוטה. כל הרעיונות הגדולים האלה, תסתכל על העכשיו. אתה מבין איך מסתדרים עם זה? נכון, כתוב. אבל איך את כל הדברים הגדולים אפשר להסביר עם שואל שיוצא מבית קודשי הקודשים? קצת ריאלי, רבי עקיבא. תהיה מציאותי. תפסיק לחיות בשמיים. המציאות היא כזאת שהכל גמור. עכשיו שואלים הלכו. כתוב הזר הקרב יומת. נכון, בעזרת השם. אבל איך אפשר לא לראות את העכשיו, וכשחיים את העכשיו ולא נבכה? לא ולכן צריך לבכות. צריך לא לבכות, אבל איך אפשר לא לבכות? אמר להם, אני אלמד אתכם איך אפשר לא לבכות. לכך אני משחק. גם לי יש עכשיו. ומכל המופיעים פה, הוא יהיה זה שיסרקו את בשרו במסרקות של ברזל. הוא גם יהיה הריאליסט היחיד שילך ולא רק יקרא את בגדיו בהר הצופים כמו כולם, אלא מול כל הוויכוחים יקום וילחם וילך לכיוון הזה וילך לכיוון הזה, המוסכם והלא מוסכם. הוא לא חי בעולמות אחרים. וכשיתחילו בעיות, הוא ייסע ויגיע לקרחי הים, וייסע באירופה ויגיע לרומי, וייסע לנהר דעה, ויעבור בכל העולם כדי להציל את ארץ ישראל. ותהיה לו פרשנות פוליטית כזאת ואחרת, הוא לא חי בעולמות אחרים. אבל גם לו יש עכשיו. ומעניין מאוד איפה מופיעה המילה עכשיו אצלו. והוא נהל להם כך. יש לי עכשיו פשט בפסוק. ובהתחלה זה נשמע מרגיז מאוד. זה כאילו איזה למדן שרואה דבר נורא, אבל הוא נהנה מזה שיש לו עכשיו הסבר. אבל זה בכלל לא כך. עכשיו אני מבין משהו שאף פעם לא הבנתי, אומר רבי עקיבא. אתם יודעים שיש נבואות של חורבן ויש נבואות של גאולה. אני יודע את זה, כולנו יודעים. אבל עכשיו אני מבין פסוק. פסוק שאגב מופיע בהקשר מאוד חשוב. בישעיהו. כאשר מתואר שם כל הסיפור הגדול של אביעד שר שלום, של מי השילוח ההולכים לאט, כי מאס העם הזה את מי השילוח ההולכים לאט, ומסוסת רצין ובן רמליהו. הנביא ישעיהו כועס בפרק ח' על העם שלא מבין את מלכות בית דוד, מתרגם יונתן בן עוזיאל, ההולכת לאט לאט כמו מי השילוח. ולכן הוא רץ לבן רמליהו, לארם, והוא לא מבין איך הדברים הולכים בצורה הקשה שלהם, האיטית שלהם. ושם הופיע הפסוק, והעיד לי עדים נאמנים, את אוריה הכהן ואת זכריה בן יברכיהו. רבי עקיבא בא ושואל כאן שאלה סמויה, אבל ברורה לחלוטין כשקוראים. מה פתאום נביאים נחשבים עדים? למה נביאים הם עדים? ואם עדים, איך אפשר לקחת שני יהודים שראו שני דברים נפרדים, שמעידים על שתי מציאויות שונות לחלוטין, ולעשות מהם עדות, ולקרוא לעדות הזאת עדות נאמנה? זה בדיוק הפוך מעדות. אוריה מעיד על דבר אחד, זכריה מעיד על דבר אחר. כלל א' בדיני עדות, שניים צריכים לראות את אותו הדבר על אותו המקום, מאותו המקום. אומר להם עכשיו רבי עקיבא לרבן גמליאל ורב לזר בן עזריה ורבי יהושע, הבנתי פסוק. אם אפשר לצרף את העדות על החורבן הגדול ביותר שלכם, בגללכם ציון שדה תחרש, לנבואה של זכריה הגדולה ביותר של עוד ישבו זקנים וזקנות. ולקרוא לשני הדברים האלה עדות נאמנה, משמע שיש כאן דבר אחד מחובר. אם יש כאן דבר אחד מחובר, ובכל זאת אתם רואים פה רק שואל, משמע שאתם לא הצלחתם לחבר לחלוטין את הכל יחד. איך יכולתם לא לראות עכשיו את נבואתו של אוריה? לכם יש עכשיו, גם לי יש עכשיו. מה אני רואה עכשיו שואל? אתם יודעים מה פירוש השואל העכשוויסטי שלי? נבואתו של אוריה. אבל נבואתו של אוריה. אבל נבואתו של אוריה היא נבואתו של זכריה ההולכת ומתממשת. עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה בעומק פירושו. באמת הנבואות האלה צריכות אחת את השנייה. כי ישעיהו מתנבא נבואה קשה. הגאולה הזאת תלך לאט כמו מי השילוח ההולכים לאט. וכשהיא תלך לאט, היא תעבור את העדים הנאמנים האלה. ורק כשיהיו פה עדים נאמנים, תתקיים נבואתו של זכריה. לכם יש עכשיו, והעכשיו שלכם מפריע לרעיון. וכשאני בא ושואל אתכם מפני מה אתם בוכים, אתם אומרים רבי עקיבא, קצת ריאליה. אז אני אגלה לכם מהי הריאליה שלי. אצלי אין פה שואל. יש פה את השואל של אוריה, של זכריה. אין לי עכשיו. יש לי מכלול. מאוד חשוב לזכור. רבי עקיבא לא כתוב בגמרא בברכות, שבאו אליו הרומים להרוג אותו, אז כשהם באו להרוג אותו הוא קרא קריאת שמע. זה לא כתוב בשום מקום. כתוב שבאותה שעה שעת קריאת שמע הייתה. זה מאוד משמעותי ההבדל. רבי עקיבא קרא קריאת שמע. וכשהוא קרא קריאת שמע באו הרומים להרוג אותו. מעין מה שהיה אצל יעקב ויוסף כשהם נפגשים. ויעקב לא נושק ליוסף. מפני שהוא עסוק בקריאת שמע. רבי עקיבא באמת עוסק בעול מלכות שמיים, בהשם אלוקינו, השם אחד. ותוך כדי שהוא עסוק בהשם אלוקינו, השם אחד, הוא מקיים גם את כל ימי, הייתי מצטער, אי מתי יבוא פסוק זה לידי והקיימנו, שנאמר הוא בכל נפשך, אפילו הוא נוטל את נפשך. רבי עקיבא באמת חי בעולם הזה. זה לא איזשהו דבר חיצוני שהוא עומד וצועק בו את זה. אלא ככה הוא חי. הוא קורא קריאת שמע אלה חייו. כל ימיו הוא עסוק בדבר אחד. אי מתי יבוא פסוק זה לידו. בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודך. והפלא הוא מה אומרים לו. רבן גמליאל ורב לזר בן עזריה ורבי יהושע. הם אומרים לו, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו. כי מהי נחמה? נחמה היא הכוח לצאת מהנקודה הפרטית ולראות את המכלול כולו. לצאת מהנקודה היחידית, לצאת מהתמונה של שוקלין בשרו במקולין, ולראות את הכל בשתיקה. ספורנו אומר בוידום אהרון, התנחם שמתו על קידוש השם. ביטוי נורא. איך הוא מסביר את המילה וידום? עכשיו אפשר להבין. הנחמה פירושה הכוח לראות את הדברים בצורה מושלמת. לראות את הדברים אי אפשר כך, ולכן הפירוש של הראייה הזאת זה הכל הבא מתוך הדממה. זה עולמו של רבי עקיבא. ולעולם הזה רבי עקיבא מכניס אותנו דרך הדברים האלה שעסקנו בהם בתחילת השיעור באהרון הכהן. ההתהפכות הזאת שקראנו לה, ההתהפכות היוצרות הזאת, בין משה הלא מדבר לאהרון השותק פתאום, ומשה המדבר, היא ההתהפכות של המצב. היא ההבנה הגדולה של עולם שלם שצריך לדום כדי להבין אותו. והדברים האלה, כוחם נכון ממותם של נדב ואביהו, במובן הגדול של בקרובה יקדש, לכלל שנוצר כאן אצל נדב ואביהו. אל תקרי בכבודי אלא במכובדי, אל תקרי במקדשי אלא במקודשי. כל אחד רואה את המקדש, כל אחד רואה את הכבוד, אבל קשה מאוד לראות את ההתקדשות דרך המקודשים. קל לראות את כבודו של השם מתגלה כשהכל גדול ויפה ומאיר וזורח ומקדש על מכונו וישראל בנביהם והכל ברור וזוהר. קשה מאוד לראות את קדושתו של הקדוש ברוך הוא לא דרך כבודו אלא דרך מכובדיו, דרך מקודשיו, דרך בחיריו. וגדלותה של כל הפרשה היא הכוח לראות את הדברים דווקא דרך זה. ונדמה שקודם כל חשובים הדברים ונכונים לכל הבא מתוך הדממה, לשבוע הזה שבסופו הוא יום הזיכרון לשואה ולגבורה. אני זוכר שמורי ורבי צבי יהודה זצ"ל בליל כ"ז בניסן תמיד היה עוסק בענייני השואה, ושאלתי אותו פעם שאין מספידין בניסן על הדין של הספד, הוא אמר לי, ולא הבנתי, הוא אמר לי, בשואה לא מספידים, בשואה בוכים. לא הבנתי את זה אף פעם. והוא הוסיף ואמר, זה לא כתוב שאסור בניסן. ונדמה לי שאלה הדברים. לא הדיבור הוא השכר של בית עמיה, אלא הכוח לשתוק ולראות את הכל היוצא מתוך הדמרה. ואולי נכונים הדברים ובעלי כוח עוד יותר נכון דווקא בשעות ובימים שבהם טבעו של עולם שהוא נהיה עכשווי, טבעו של עולם שכולם נהיים עכשוויים. והפחד הגדול ביותר אז הוא שגם כל מי שהיו אמונים על כמעה כמעה, על הילד השחר שבוקע אורה והיא הולכת כמעה כמעה עד שהיא מתנוצצת ובאה, שגם הם פתאום נכנסים לאיזו מין עכשוויות, לאיזו מין ראייה של ועכשיו שואלים ילכו. ודווקא אז יש חובה גדולה להידבק במידתו של רבי עקיבא, לא בצחוק לא ריאלי, בקריאה גדולה, בריאליה גדולה, בעמידה על הר הצופים ובקריאה, בירידה להר הבית ובראיית הכל, אבל בידיעה שהרבה מעבר לחדשה האחרונה והלפני האחרונה, הכל מתקפל בתוך איזשהו עולם ענק שאנחנו חלק ממנו. והתהליך הגדול הזה שפקד השם את עמו לתת להם לחם, התהליך הגדול הזה שהוא כמעה כמעה והוא איילת השחר, הוא לא נכון רק כאשר זה נוח, רק כאשר זה בכבודי, רק כאשר זה במקדשי, רק כאשר אנחנו מדברים על הכמעה כמעה ורואים אותו כתוב על הפלקט. גם כאשר הכמעה כמעה הופך פתאום להיות עם נסיגות גדולות, עם ראייה כאילו הדברים הם קשים, ולא כאילו. דווקא אז הבחינה הגדולה של כך אני מספק. דווקא אז עומדת השאלה הגדולה, מה כתוב ומה עכשיו? האם הכתוב שלך הוא איזשהו עולם אמוני, והעכשיו שלך הוא העיתון של אתמול, או שגם העכשיו שלך גזור מאותו עולם אמוני גדול? אם העכשיו שלך גם הוא פסוק, הרי שלעכשיו ולעתיד יש משמעות אחרת לגמרי. ואז יש שתיקה, ואחריה יש שחוק שעדיין שואלים הולכים, ואחריו יהיה בעזרת השם גם את השחוק של אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. ערב טוב.